כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. מועמד מפלגת האופוזיציה של טורקיה ניצח בבחירות לראשות העיר איסטנבול.
100 yıl aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız. Teşekkürler İstanbul'lu hemşehrilerim.
אני מבקש מאלוהים שהתוצאות האלה יביאו מזל טוב לאומה שלנו ולאיסטנבול, מכריז ראש העיר החדש אקרם אימאמולו. אני מצפה לעבוד עם הנשיא, הוא אומר, נשיא שהכריז כבר בעבר שמי שיפסיד את איסטנבול כאילו הפסיד את טורקיה. 29 מעלות עכשיו בתל אביב, בפריז 35, וזאת רק ההתחלה. אירופה עומדת בפני גל חום קיצוני. הטמפרטורות יגיעו ל-38-40 מעלות. אנחנו נערכים לשהות ארוכה במזגן, מספרת ראשת עיר אחת. החשש הגדול הוא לשלומם של הקשישים. הקרב על ראשות ממשלת בריטניה. בוריס ג'ונסון מסרב לחשוף על מה הייתה המריבה עם בת זוגו, שבמהלכה הוזמנה משטרה לביתו. בתוך כך שר החוץ ג'רמי הנט מאשים את ג'ונסון בפחדנות, משום שהוא מסרב להתייצב לאימות מולו.
Well, I'm saying that it is cowardice, frankly, not to appear in head-to-head debates against me. Sky have invited us both for a debate tomorrow evening. I'll be turning up.
פחדני לא להתמודד ראש בראש מולי. רשת סקאי הזמינה את שנינו להשתתף מחר, ואני מתכוון להגיע. רוסיה מאשימה את המערב בהתלקחות הפוליטית של הימים האחרונים בגיאורגיה.
פרימייר, פסלצתי גיאופוליטיצ'סקי אינג'ינרי, כתורי נשא זפדני קולגי זה נימאי, זאת גרוזיה, גדיה זפדני קורטורי גטובה זקרבת גלזה נביסצ'ינסטווה אולטרנציונליסטוב, נא רוסופוביו, לישבה פרוות все связи народа Грузии с нашей страной переписать нашу общую историю.
גיאורגיה היא דוגמה להנדסה גיאופוליטית של עמיתנו במערב, מאשים שר החוץ סרגי לברוב. המפקחים מהמערב מוכנים להתעלם מהימין הקיצוני הלאומני ומהרוסופוביה כדי להרוס את כל הקשרים בין גיאורגיה לאומה הרוסית, והכל במטרה לכתוב מחדש את ההיסטוריה המשותפת שלנו. וגם הסרט הרביעי בסדרה צעצוע של סיפור עלה בסוף השבוע ברחבי העולם, הישר לראש רשימת להיטי הקולנוע של הקיץ. השריף וודי וחבריו הרוויחו 238 מיליון דולרים מסביב לגלובוס. דווקא בארצות הברית הסרט מצליח פחות. It is the years go by. A friendship will never die. You go see it's a guest on me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. השעה הבינלאומית, שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת הלובד, בביצוע הטכני הגר גבאי. כבר מתחילים. טורקיה. רבבות חגגו הלילה ברחובות איסטנבול את ניצחונו של מועמד האופוזיציה בבחירות החוזרות לראשות העיר, ניצחון ראשון לחילונים מאז תחילת שנות ה-90, ניצחון שעשוי לסבך את הנשיא ארדואן לקראת הבחירות לנשיאות שיערכו בעוד 4 שנים. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום אירן.
טוב, 4 שנים זה הרבה זמן, אנחנו יודעים, בחיי פוליטיקאים.
כן, ותראה, צריך לקראת הניצחון הזה בפרופורציה, זה ניצחון סמלי לאופוזיציה באיסטנבול, אבל בהחלט יש כאן איזושהי אמירה בעיקר על המצב הכלכלי שטורקיה הידרדרה אליו בשנים האחרונות, ועל סביבות הרצון של האזרחים באיסטנבול מארדואן. אז איקרם אימאמולו הוא ראש העיר החדש של איסטנבול, תתרגלו לשם, יכול להיות שניתקל בו כמה וכמה פעמים. בוא נשמע קצת את החגיגות שהיו שם הלילה.
יאה!
כן, אז באמת זה היה נראה דומה יותר לחגיגות של שחייה במונדיאל או משהו כזה, ונזכיר שאלו היו בחירות חוזרות איראן, אחרי שבבחירות הקודמות שנערכו, אם אני לא יודע, לפני 3 חודשים, טענו במפלגת הצדק והפיתוח של ארדואן לזיופים, אז האופוזיציה ניצחה ב-14,000 קולות, במפלגת הצדק והפיתוח הגישו תלונה לזיופים, ואי סדר בקלפיות לוועדת הבחירות העליונה, היא פסקה על בחירות חוזרות, זה קרה, והפעם הם מנצחים בפער גדול יותר של 800,000 קולות, האופוזיציה עושה את זה, כאן כבר אין מקום לשאלות.
מעניין, מתברר שהציבור לא כל כך אוהב בחירות חוזרות.
אבל הוא מצביע בגדול, ויש כאן גם, צריך להגיד שבחלק מאוד גדול מהמחוזות, התוצאה כאן התהפכה, כלומר מחוזות שבחרו בבחירות האחרונות בארדואן, בחרו הפעם במועמד האופוזיציה, אימאמולו, ובואו נשמע את הדברים שהיו לא להגיד לאחר היוודע התוצאות.
Adaletsizlikleri de tamir edecek, göreceksiniz. Ben milletimize inanıyorum.
כך אפשר לשמוע את השמחה, הוא גם מאוד צרוד, זה בהחלט היה לילה שמח עבורו.
קמפיין ארוך, קמפיין כפול.
קמפיין כפול, כן. גם פה יש כזה, אגב. אז הוא אומר, החברה שלנו תהנה מחופש, אנחנו נתקן את כל הדברים הרעים שקרו כאן, אתם תראו את זה. יש לי אמונה בעם שלנו, ואני מאמין שיש לאנשים כאן, וזה משפט חשוב, איראן, אמונה בדמוקרטיה. אני מודה, הוא אומר לנשיא רצ'פ טאיפ ארדואן, והיריב שלו, בינה לידרים, היריב שלו ממפלגת הצדק והפיתוח בבחירות לאיסטנבול, שניהם הוא אומר ברכו אותו, ארדואן אנחנו מכירים, נוהג כמעט כל יום לעלות על במות ולדבר, הפעם הוא הסתפק רק בציוץ בטוויטר, שהוא ברך בו את אימאמולו, וצריך להגיד, תושבי איסטנבול ככה נתנו כאן איזושהי אמירה בעניין העתיד הדמוקרטי של טורקיה, שארדואן אפשר להגיד נגס בו, טרף אותו אולי בשנים האחרונות, זה גם יהיה נכון להגיד, וזה המצב כרגע, ושוב, צריך להגיד, איסטנבול בידיים של האופוזיציה, אנקרה הבירה גם היא בידיים של האופוזיציה, העיר השלישית בגודלה בטורקיה, איזמיר, גם היא בידיים של האופוזיציה, אותה איסטנבול שארדואן החל בה את הקריירה הפוליטית שלו בראשות העיר בשנת 94, מפלגת הצדק והפיתוח תסתפק בערים אחרות, אבל לסיום, טיפה לצנן את ההתלהבות, אם מסתכלים על כל תוצאות הבחירות בטורקיה, בהחלט למפלגת הצדק והפיתוח, יש יתרון משמעותי על פני מפלגת האופוזיציה, מפלגת העם הרפובליקנית, אז עדיין מוקדם לחגוג איזשהו הפסד של ארדואן, אבל אכן מדובר כאן בהצהרת כוונות, אולי בטח מצד הערים הגדולות, איכן שחיים חי אוכלוסייה משכילה יותר, אוכלוסייה חילונית יותר, ובטח באיסטנבול, שזה המרכז הכלכלי נזכיר, וזה בעצם השער של טורקיה לעולם.
יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לדוקטור חי, איתן כהן ינרוג'ק.
שלום, שלום.
מומחה לטורקיה, ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. אז מה זה באמת קרב בין הערים הגדולות, המתקדמות והמפותחות של טורקיה, אל מול הפריפריה? כי אנחנו למדנו להכיר את איסטנבול כסוג של מיקרו-קוסמוס כללי לחברה הטורקית.
אז קודם כל אני רוצה להבהיר פה כמה נקודות. אל תחשוב שבאיסטנבול יש יותר איסטנבולים מאשר אנשי פריפריה. איסטנבול במרכאות תחת כיבוש. אם נעשה איזשהו...
עד כדי כך.
רוב התושבים ככל הנראה מגיעים מכל מיני מקומות שונים. אז למשל, המועמד שלנו שניצח רק אתמול בלילה, הוא מעיר טראבזון, מים השחור, ולמה זה חשוב? כי ארדואן הוא מריזה, שזה מחוז הסמוך שוב בים השחור, ובאיסטנבול יש הרבה יוצאי אזור ים השחור, והאנשים האלה מצביעים משיקולים די שונים, כשהם רואים איזושהי דמות חדשה שמגיעים מהאזור הילדות שלהם, אז הם באמת נוטים לתמוך בדמות החדשה הזאת.
אתה אומר בעצם הייתה פה במידה רבה, היה פה חיבור של אינטרסים מצד אחד החילונים ומצד שני תושבי הפריפריה מהים השחור.
זה לא רק זה, כשאנחנו מסתכלים לדמות, לאימאמולו, אנחנו רואים כשהוא נכנס למשל למסגד ויודע להתפלל, מעלים את הסרטונים, כשהוא מתפלל ואתה רואה שהוא באמת יודע להתפלל ולקרוא ערבית יש שם שליטה מלאה, אז כשאתה, למשל, אתה שמרן טורקי, כשאתה רואה את התמונה הזאת, את הסרטון הזה, אז אתה יכול להתחבר. לאחר מכן הוא יוצא מהמסגד, ויוצא מול המצלמות עם אשתו הבלונדינית ללא כיסוי ראש, ממש כמו נשיא ארצות הברית. אז אני יכול לומר לך, זה סוג של שילוב בין הדתיים, בין בוא נגיד החיים השמרניים, ובין החיים החילוניים. אפשר להגיד שגם בשילוב של הרקע של ים השחור, שיש הרבה יוצאי ים השחור באזור איסטנבול, אז זה יצא סוג של שילוב מוסלם. בתוספת לזה, חייבים לא לחשוב, העם הטורקי נותן חשיבות רבה למושג קורבנות, כלומר, נעשה לו עוול. בבחירות הראשונות, במרץ,
מפלגת הצדק והפיתוח בעצם טענה שהיו זיופים, דרשה בחירות חזרות, בתקווה שזה ישפר להם את התוצאות, והנה הפלא ופלא, זה לא קרה.
אז שם היו סך הכל, הפער היה רק כ-15,000. מה זה 15,000? אולי חצי סטדיון סמי עופר, אוקיי? ואנחנו מדברים על איסטנבול. ועכשיו הפער קפץ ל-777,000 אנשים. אז אפילו, בוא תסתכל לשכונות של איסטנבול, המאה שערים של איסטנבול, השכונה הדתית ביותר של איסטנבול, שכונת פאטיש, אפילו שם מפלגת צדק ופיתוח איבדה אתמול.
אלה מצביעים בעצם שיצאו להצביע משום שהם חשו שניסו לגנוב לו את הבחירות.
נעשה עוול, והם ככל הנראה הפעם שמו את האידיאולוגיה לצד, והם נתנו חשיבות יותר למה, הם לא רצו לאבד את הבעלות על המנגנון הזה. בבוא היום כשהם רוצים, הם עדיין רוצים להחליף את השלטון, כי ארדואן עם הצעדים שהוא עשה, הוא בעצם איים על כל המנגנון הזה, כל המסורת הזאת.
אז בוא נדבר באמת על ארדואן ועל מעמדו. כפי שהזכיר יואב, זהבי, החילונים שולטים עכשיו למעשה בשלוש הערים הגדולות. עד כמה זה מאיים על שלטונו של ארדואן, או אולי...
מאוד מאיים, מאוד מאיים, כי ההיסטוריה הפוליטית הטורקית מלמדת אותנו, מי ששולט בעיקר באיסטנבול ובאנקרה, כלומר בעיר הבירה הכלכלית ובעיר הבירה המדינית של טורקיה, איפה שיש הכי הרבה אוכלוסייה מבחינת ריכוז האוכלוסייה, כן? אז הוא בסופו של דבר תמיד לקח בבחירות הכלליות ותמיד ניצח. אז מבחינת ארדואן זה סוג של SOS, אז הוא מבין שהתוצאה הזאת זה אולי תחילת הסוף, אזי הוא חייב לשקם את הכלכלה, אבל איך הוא יכול לשקם את הכלכלה ברגע שהוא מתכוון להיכנס ראש בראש עם ארצות הברית כשהוא רוכש את S400? אז זה מאוד בעייתי. אז ככל הנראה פה הוא על מנת להראות לעם הטורקי שיש פה איזושהי מתקפה כלכלית נגד טורקיה, אז בכך הוא יוכל להסתיר את הכישלון שלו בכלכלה. אני לא רואה פה איזשהו פתרון אחר מבחינתו. אז הטורקים כרגע הולכים עד הסוף עם S400. אנחנו נחיה ונראה אם דונלד טראמפ יציית שוב כשהוא יהיה בשירותים, בוא נגיד, והלירה הטורקית יקפוץ ל-7 או 8 וכיצד זה יתפס בשווקים בטורקיה. הרי בקיץ לשעבר אנחנו זוכרים שכשטורקיה לא שחררה את הכומר האמריקאי ברונסון, טראמפ ציית פעמיים, ולאחר מכן הלירה הטורקית קפצה מ5 ל-7, והאנשים ממש נטרפו.
כך שלא בטוח בכלל שארדואן מעוניין עכשיו בקטטיים ארצות הברית. נחכה ונראה לאן זה מתפתח. דוקטור חייטן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם, כל טוב, כל טוב.
אז מתקפה צבאית אמריקנית נגד איראן אולי ירדה מעל הפרק לעת עתה, אבל בממשל ממשיכים לחפש דרכים לפגוע באיראן. הניו יורק טיימס מדווח שמדובר בין היתר בעוד מתקפות סייבר. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום איראן.
אנחנו שומעים את האיראנים מודיעים לפני שעה קלה שכן, הם די מורגלים במתקפות סייבר. הם סיכלו 30,000 כאלה רק בשנה האחרונה, ובעצם מבטלים במידה רבה את הפעולה האמריקנית שהנשיא טראמפ מתגאה בה.
יכול מאוד להיות, אנחנו הרי לא יודעים מה ההיקף של פעולות הסייבר ועד כמה הן יעילות, בניגוד להפצצות שכולנו רואים מהאוויר ויכולים לשפוט. כאן הכל נעשה בעצם כמובן בתחום הסייבר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק קורה ומה הנזק, אבל מה שברור גם מההתקפה הזאת של יום חמישי, שמסתבר שהייתה רחבה יותר, לא רק נגד היחידות ששיגרו את הטילים, אלא גם נגד יחידות מודיעין איראניות, וגם מהדיווחים האלה בניו יורק טיימס הזה, שטראמפ מבקש להרחיב את הסוג הזה של הפעילות, בין אם מדובר בפעילות סייבר, או במלחמת צללים מסוגים אחרים, נגד כוחות איראנים שמעורבים בהטבעת הספינות, או במעורבות מעבר לים, ברור שזה הכיוון שאליו ארצות הברית הולכת, כלומר פעולות עם חתימה ציבורית נמוכה. מצד אחד אפשר היה ללכת על פעולת ראווה בסגנון הפעולה שכמעט יצא אל הפועל, כלומר המטוסים והטילים משוגרים למטרות פומביות, העולם רואה, האיראנים מזדעזעים, או ללכת על האופציה השנייה, ללכת על אופציה שבה רק האיראנים בעצם ידעו שהייתה כאן פעולה אמריקנית. מערך שלם של צעדים, בין אם זה בתחום הסייבר או בתחום הפעילות החשאית האחרת, שרק האיראנים ידעו שזה קורה, אבל הם ידעו את זה טוב מאוד. במידה מסוימת זה מזכיר את הפעולות שלפי דיווחים בתקשורת ישראל עשתה משך השנים נגד פרויקט הגרעין של איראן כשהוא עוד היה פעיל. בדיוק, למשל, או האסונות שפקדו בזה אחר זה את מדעני הגרעין האיראנים.
בוא נדבר על הסנקציות, כיוון שהן יהיו פומביות ולפחות לכאורה אמורות להתפרסם היום. מה צפוי?
הממשל בינתיים לא נותן פרטים רבים על הסנקציות האלה, אנחנו נשמע את זה בהמשך היום. בסופו של דבר, הסנקציות המשמעותיות כבר בתוקף, האמריקנים מרגישים, ויש להם נתונים לדעתם שמגבים את זה, שהעיצומים האלה באמת עושים נזק לכלכלה האיראנית ומאוד מורגשים, אולי אפילו זה מפתיע עד כמה שהעיצומים האלה יעילים כבר בשלב כל כך מוקדם, אבל הם כמובן חייבים לסגור את הברגים, להבטיח שאין אפשרות לחמוק מהסנקציות, ולכן השאיפה הזאת, ואנחנו, אני מניח שנראה את זה גם היום, הם לסגור מוסדות פיננסיים בינלאומיים, לדאוג לכך שחברות בינלאומיות לא יוכלו לעקוף את הסנקציות האמריקניות, שבסופו של דבר הם באמת יעמדו מול הברירה הזאת, או שאתם עושים עסקים עם איראן, או שאתם עושים עסקים עם ארצות הברית, וזה יכול ללחוץ עוד יותר. סגירה הרמטית לעולם של הכלכלה האיראנית לעולם לא תהיה, אבל עוד התקרבות לקראת מצב שבו לאיראן באמת אין למי למכור את הנפט שלה או איך לעשות את זה, זה בהחלט אפשרי.
בואו נשמע דברים שאומר הנשיא טראמפ בנושא הזה, בנושא האיראני, בראיון לפגוש את העיתונות.
Wouldn't be much different than that message. I'm not looking for war, and if there is, it'll be obliteration like you've never seen before. But I'm not looking to do that. But you can't have a nuclear weapon. It's not about the straits. You know, a lot of people covered it incorrectly. They never mentioned. They cannot have a nuclear weapon. They'd use it, and they're not going to have a nuclear weapon.
הנשיא חוזר בעצם על סוגיית הגרעין כנושא החשוב ביותר בעצם ביחסים או באימות עם איראן.
כן, לא רק זה, הוא אומר, אנשים חושבים שזה על המצרים או על הנפט, זה לא זה, זה רק הנושא הגרעיני. וזאת הדגשה מאוד מעניינת של הנשיא טראמפ, אנחנו שומעים את זה כבר כמה ימים, וגם מצדם של פומפאו ובריין הוק, הנושא הגרעיני הוא היחיד, אנחנו מוכנים לשבת לדבר. בואו רק נגלגל אחורה לשנה שעברה, אחרי שארצות הברית פרשה מהסכם הגרעין, שר החוץ פומפאו נסע נאום שבו הוא הציג לא פחות מ-12 נקודות שאיראן חייבת לעמוד בהם, והם עסקו הרבה, בנושאים הרבה מעבר לגרעין, הם עסקו במעורבות אזורית, בתמיכה בטרור, בטילים בליסטיים, בסופו של דבר חזרנו לשאלת הגרעין.
כן, שאלת הגרעין היא זו שמעסיקה את ארצות הברית, והיא זו שגם מעסיקה את ישראל בין היתר. בוא נדבר רגע על פוליטיקה, עד כמה ההססנות של הנשיא טראמפ, מצד אחד הססנות, מצד שני אפשר גם לכנות את זה שיקול דעת בריא, משפיעה בעצם על האלקטורט שלו, משפיעה על האופן שבו הוא נתפס בציבור.
זה מאוד מוקדם לשפוט את זה, אנחנו נמצאים כרגע בשלב שבו טראמפ אומנם הכריז בשבוע שעבר על פתיחת הקמפיין שלו, אבל כרגע הוא במוד של לשבת ולהסתכל על הדמוקרטים מתקוטטים, אז אין איזשהו מדד יומיומי, אבל ברור שאם לפחות מהתקשורת והפרשנים, הצעד הזה שלו מתקבל בהרבה מאוד אהדה, גם מצד דמוקרטים שהם לא ממש משתגעים על הרעיון של מלחמה, ודאי לא מלחמה בלי אישור של הקונגרס, גם מצד רפובליקנים שעדיין לא התאוששו מהמלחמה בעיראק, ובסופו של דבר יש אולי איזשהו זרם ניצי יותר בתוך המפלגה הרפובליקנית, אבל הוא לא דומיננטי, כך שמצידו של דונלד טראמפ אין כאן חשש שהוא ייראה בשלב הזה כהססן באופן שיפגע בו אלקטורלית, אבל בכלל מעניין לראות שהנשיא טראמפ בסופו של דבר מכוון כבר עכשיו אל תוך מערכת הבחירות, וכפי שראינו ברעיון לפגוש את העיתונות אתמול, הוא מאוד מאוד צופה במה שקורה בצד הדמוקרטי, הוא מעוניין שג'ו ביידן יהיה המועמד שירוץ נגדו, ויש לו גם עוד דברים לומר על המועמדת משנה מהבחירות הקודמות, הילרי קלינטון. בוא נשמע.
I actually think that Hillary Clinton was a great candidate. She was very smart, she was very tough, she was ruthless and vicious.
You'd rather run against her again, wouldn't you? You only talked about her in your announcement speech. You spent a lot of time talking about her.
No, I would actually rather run against Biden. I think that would be my preference.
Why?
Sleepy Joe. He's sleepy. She was not sleepy.
You prepared to lose?
No, probably not. Probably not. It would be much better if I said, it would be much easier for me to say, whoa, yes. No, I'm probably not too prepared to lose. I don't like to lose.
געגועי להילרי, מי היה מאמין?
בדיוק, הוא היה רוצה אותה בתור מתמודדת אולי, אבל מה שמעניין שוב, דונלד טראמפ אומר, מודה, אני לא אוהב להפסיד ואני לא רוצה להפסיד, זה יכול לראות רק כאמירה פוליטית, אבל צריך להזכיר את הסיטואציה שהיינו בה לפני הבחירות הקודמות, כאשר הוא גם רמז שהוא לא בהכרח ירצה לקבל את תוצאות הבחירות אם הוא מפסיד, מאז כמובן זאת לא הייתה בעיה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו נשארים במדיניות החוץ האמריקנית. שר החוץ האמריקני מייק פומפאו מבקר בערב הסעודית ובאיחוד האמירויות על רקע המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. שלום לכתב דסק הערבים שלנו, סולימן מסוודה.
שלום, אירן.
מה פומפאו צפוי לעשות במפרץ?
תראה, הוא כבר נפגש עם המלך סלמן בן עבדל-עזיז, וגם עם יורש העצר שהכין לו קבלת פנים נחמדה, הייתי אומר, במסעדת דגים בג'דה. אולי זה מעיד על היחסים בינם. בהמשך הוא צפוי לבקר בשכינה איחוד האמירויות, ושני הביקורים מתרחשים באותו יום למעשה. לגבי שאלתך איך הביקור הזה נתפס במפרץ, אז הוא נתפס כסוג של אשרור לברית בין מדינות המפרץ, במיוחד ערב הסעודית, לבין הממשל האמריקני. אני רוצה גם להזכיר לך שיממה אחרי הפלת המלט האמריקני על ידי איראן, הנשיא טראמפ משוחח בטלפון מיורש עצר בן סלמן, ומדברים על התפקיד של איראן ושל סעודיה גם באזור. בכל מקום צריך להזכיר שהביקור של פומפאו מתקיים על רקע המתיחות הגוברת באזור המפרץ, אבל גם איראן על רקע התקיפות של המורדים ההות'ים, למשל התקיפה אמש בשדה התעופה של העיר אבהה בדרום מערב סעודיה, תקיפה באמצעות מטוס ללא טייס שהותירה הרוג ויותר מ-20 פצועים, ובהקשר הזה בוא נשמע כתב ערוץ הערבי הסעודי שמדווח משדה התעופה. הנה.
استهداف مطار ابها في الموقع الخارجي للمطار اي في مواقف السيارات
אז הכתב אומר שהתקיפה התרחשה בחניון של שדה התעופה, ושהיא השביטה את פעילות השדה במשך כמה שעות, אגב הוא חזר לפעולה. איראן צריך להזכיר גם שהמורדים ההות'ים בתימן, שנתמכים בידי האיראנים, תגברו את המתקפות שלהם בשטח הסעודי בשבועות האחרונים, ובכלל בתקופה האחרונה, אבל התקיפה הזאת ודומותיה מקבלות בהחלט משמעות אחרת לגמרי בצל המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, וכנראה זה מה שיהיה במוקד העניינים היום בביקורו של פומפאו גם בסעודיה וגם באיחוד האמירויות.
סולימן מסוודה, כתב הדסק הערבי, תודה.
תודה, איראן.
רבע מיליון בני אדם התכנסו אתמול בפראג להפגנה בדרישה לפיטורי ראש הממשלה אנדרי בביש. המפגינים מאשימים אותו בשחיתות. על פי החשד הוא העביר מענקים כספיים גדולים מהאיחוד האירופי אל קונצרן החקלאות הענק שבראשו הוא עומד. המשטרה הצ'כית כבר המליצה להגיש נגדו כתב אישום. שלום לניסן צור, כתבנו במזרח אירופה.
שלום ערן.
אתה יודע, עושה רושם שיש כמה קווי דמיון בין מה שקורה שם למה שקורה אצלנו כאן.
כן, בהחלט. גם בצ'כיה יצאו אתמול המונים ביום ראשון, היום החופשי באירופה כידוע. המוני צ'כים יצאו לרחובות פראג, על פי הערכות המשטרה, היו בהפגנה 250 אלף אזרחים צ'כים, שיצאו להפגין כנגד ראש הממשלה אנדרי בביש. המפגינים מאשימים את ראש הממשלה, שמכהן בתפקידו מדצמבר 2017, בשורה של שחיתויות. בראשן, קודם כל, הוא מואשם כי ניתן לרעה מענקים כספיים גדולים שהעביר האיחוד האירופי לצ'כיה, וניתב את אותם מענקים כספיים אל ענקית החקלאות, חברת החקלאות הגדולה, שאותה הוא יסד ובראשה הוא עומד. חקירת משטרה שהסתיימה לא מזמן קבעה כי יש בסיס לכתב אישום נגד ראש הממשלה, וכרגע ההחלטה נמצאת בידי התביעה שתצטרך לקבל החלטה האם באמת להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. בהחלט מזכיר את מה שקורה בישראל. בנוסף, הנציבות האירופית חוקרת האם יש גם ניגוד אינטרסים בין תפקידו של בביש כראש הממשלה הצ'כי לכך שהוא הבעלים של חברת חקלאות גדולה שמקבלת מענקים גבוהים מהאיחוד האירופי. ובנוסף, טוענים המפגינים שראש הממשלה, שהוא גם אייל תקשורת מפורסם בצ'כיה, שולט בשני העיתונים הגדולים במדינה, והם מבקשים, דורשים ממנו למכור את עסקי העיתונאות שלו, וגם להעביר רפורמת חוקים שתגן על מערכת המשפט בצ'כיה מפני שליטה של הממשלה. כך שכמו שאמרת, באמת אפשר למצוא הרבה מאוד קווי דמיון בין שתי המדינות, גם צ'כיה וגם ישראל, מה שקורה בימים האלו. צריך גם להזכיר שבביש, בן 64, הוא האיש העשיר השני בצ'כיה, עם עון מוערך של כמעט 4 מיליארד דולרים.
אתה יודע, אנחנו נמצאים עכשיו 30 שנה בדיוק מאז נפילת מסך הברזל, השינויים הדרמטיים שעברו על אירופה, ויש תחושה שבכלל תושבי, אזרחי מדינות מזרח אירופה, אירופה שעשתה באמת את כל הדרך לתוך האיחוד האירופי, הם לא מרוצים, הם רוצים סטנדרט אחר שהם בינתיים עדיין לא מקבלים.
נכון, אז קודם כל הזכרת את המהפכה, מהפכת הכתיפה מ-1989, נפילת המשטר הקומוניסטי, אז אפשר להזכיר בהקשר הזה לפחות, שהמפגינים גם, רבים מהמפגינים לפחות טוענים, כי ראש הממשלה בביש שיתף פעולה עם המשטר הקומוניסטי, והיה למעשה סוכן של המשטר הקומוניסטי ששלט בצ'כיה עד 1989, עוד נדבך אחד שגורם לזעם שהוציא אתמול רבע מיליון מפגינים. וכמו שהזכרת, המצב הוא דומה לא רק בישראל ובצ'כיה, אלא גם במדינות אחרות, גם בפולין. הרבה מאוד אנשים יצאו מאז כניסתה של הממשלה הנוכחית לרחובות הערים הגדולות בהפגנה נגד הרפורמות, גם בפולין. הממשלה, ממשלת הימין הקיצוני, העבירה מיד עם כניסתה לתפקיד שורת רפורמות בבתי המשפט, בתקשורת המקומית, למעשה קיבלה שליטה על כל כלי התקשורת ובתי המשפט, וכנ"ל גם במדינות אחרות ברחבי אירופה, מה שמוציא הרבה מאוד המונים לרחובות. וכן, ואפילו בפולין, אני יודע לפחות, וגם בצ'כיה, נשמעות לאחרונה הרבה מאוד קריאות ללכת בדרכה של בריטניה ופשוט לצאת מהאיחוד האירופי, אם זה בגלל הדרישה לקבל כמות של מהגרים שהממשלות, גם בפולין, גם בצ'כיה, גם הונגריה וסלובקיה, לא מוכנות להיענות לדרישה של האיחוד האירופי, ועוד שורות אחרות של רפורמות שהאזרחים דורשים, ויש התנגשות למעשה בשנים האחרונות בין האזרחים לבין הממשלות המקומיות, ומה שעלול כמובן לגרום לתגובת שרשרת בכל האיחוד האירופי.
ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, תודה.
תודה לך, אירן.
בוריס ג'ונסון ודאי היה מעדיף לעשות כותרות פוליטיות ולא אישיות, אבל אופיו, איך נאמר, לא תמיד מאוזן של המועמד המוביל לראשות המפלגה השמרנית בבריטניה, עושה עכשיו כותרות ראשיות. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
אנו מעדיפים את בוריס ג'ונסון השכן, לא בוריס ג'ונסון ראש הממשלה. כרזה ברוח זו על רקע תמונתו הלא ממש מחמיאה של שר החוץ וראש העיר לונדון לשעבר, מחכבת בימים האלה על הגדר מול הבית בדרום הבירה הבריטית, שבו מתגורר המועמד לראשות המפלגה השמרנית. חייו הפרטיים של בוריס ג'ונסון מושכים תשומת לב רבה, במיוחד משנה שעברה, לאחר שהודיע על גירושיו מרעייתו, ועבר לגור בדירתה של קרי סיימונס, מי שהייתה בעבר מנהלת יחסי ציבור במפלגה השמרנית. ובדירתה שלה שמעו השכנים ביום שישי את קולות המריבה והזמינו את המשטרה. השכנים המודאגים אף הקליטו את הרעש שנשמע בדירה ודאגו להעביר את ההקלטה לעיתון גרדיאן. לפי השכנים הם שמעו את צעקות האישה ואת הרעש מנפילת חפצים, אך השוטרים שהגיעו למקום מסרו ששני בני הזוג היו שלמים ובריאים ואיש לא הגיש תלונה כלשהי. בוריס ג'ונסון, שבשבת החל את מסע הבחירות שלו בקרב המפלגה השמרנית, סירב להתייחס לפרשה. בתורו האישי בדיילי טלגרף הבוקר הוא גם לא דיבר על חייו הפרטיים וטען שתאריך היד של 31 באוקטובר הוא הקו האדום לקיום הברקזיט ושהפעם חייבים להוציא את בריטניה מן האיחוד האירופי בלי עיכובים נוספים. יריבו במרוץ לראשות המפלגה וגם לראשות הממשלה, שר החוץ ג'רמי הנט, כתב בטיימס וקרא לתחרות הוגנת ופתוחה ולא אחת שבה אחד מן הצדדים מנסה להימנע מבדיקה ציבורית. רק כך אתה יכול להיכנס לרחוב דאונינג 10 בראש מורם ולא להתגנב דרך הדלת האחורית, מה שבוריס ככל הנראה מנסה לעשות, כתב הנט.
I'm not going to comment on Boris's personal life. That's for others to make their judgments on. But what Boris needs to do is to engage properly.
אני מתכוון להגיב על חייו הפרטיים של בוריס, על האנשים לשפוט בעצמם, אך מה שבוריס חייב לעשות הוא להשתתף כנהוג בדיון המנהיגות, לא להימנע מאימות הטלוויזיה החי שמתוכנן ביום שלישי בערוץ סקאי, אמר אתמול ג'רמי הנט ברעיון לטלוויזיה הבריטית. לדבריו, הוא עצמו קיבל את ההזמנה ומתכוון להשתתף. אם בוריס מסרב לענות על שאלות התקשורת ואינו מגיע לדיון הזה, זה טבעי שאנשים תוהים איזה מין ראש ממשלה נקבל בדמותו של בוריס, טען הנט. השאלה שבה הוא מתכוון להתרכז אם יריבו יחליט בכל זאת להגיע לאימות היא איך מתכוון ג'ונסון להוציא את בריטניה מן האיחוד האירופי ב-31 באוקטובר אם הפרלמנט לא יתמוך ביציאה בלא הסכם. הנט עצמו הודיע קודם שהוא יהיה מוכן לבקש הארכת זמן נוספת מבריסל כדי להגיע לעסקת ברקזיט מוסכמת.
כן, אפשר רק לקוות שבדאונינג 10 לא יעופו צלחות, שם הצלחות כמובן יקרות הרבה הרבה יותר. השעה הבינלאומית אנחנו למאוריטניה שבמערב אפריקה. מועמדי האופוזיציה במאוריטניה דוחים את הודעת ועדת הבחירות המרכזית, ולפיה מועמדו של הנשיא היוצא ניצח בבחירות לנשיאות. על פי ועדת הבחירות, מוחמד אחמד אולד גאוזני השיג 52% מכלל קולות הבוחרים. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
בשנת 2008 התרחשה במאוריטניה הפיכה צבאית. האיש שעלה לשלטון, מוחמד וולד אבדל עזיז, עדיין יושב על כס הנשיאות. לצערו הרב, החוקה של מאוריטניה מנעה ממנו בשבוע שעבר לרוץ שוב למשרת הנשיא. ועל כן הוא הריץ מועמד משלו, מוחמד אחמד וולד גזואני. גזואני שימש כרמטכ"ל של הצבא המאוריטני, ואחר כך גם מונה לשר הביטחון. מאוריטניה המדברית היא אחת המדינות העניות בעולם. רבים מהצעירים שם מובטלים ואינם יודעים קרוא וכתוב. החקלאים סובלים מבצורת ומחול. ב-1981 פורסם צו במאוריטניה אשר הוציא את העבדות אל מחוץ לחוק. אבל העבדות נותרה שם כשהייתה. לפחות 2% מהאוכלוסייה עובדים ללא שכר, וסובלים מעונשים ומהתעללות מצד מעסיקיהם. אזרחים לא מעטים במאוריטניה כועסים על הנשיא עזיז, אשר בהחלט לא שיפר את המצב הכלכלי הקשה ולא נלחם בתופעת העבדות.
הנומח, דסי דיזה, דה קוריפשון.
נמאס לנו מהעשור הזה של שחיתות, מהעשור הזה של חוסר ביטחון, מהעשור הזה של דיקטטורה, של דיקטטורה קטנה, של אנשי צבא בזויים שהורסים את המדינה שלנו, שדוחפים את הילדים שלנו לעזוב ולהגר למדינות אחרות. כך אמר לפני מספר ימים פעיל אופוזיציה. אתמול פרסמה ועדת הבחירות המרכזית את תוצאות הבחירות. וראו איזה פלא. מועמדו של הנשיא זכה לניצחון חד משמעי של 52%. הבטחנו ועמדנו בהבטחה הזאת לעשות כל מאמץ אפשרי עם כל הערובות המתחייבות כדי לארגן בחירות שקופות ואמינות, כך התגאה אתמול יושב ראש ועדת הבחירות. גם אנשיו של גזואני הביעו שביעות רצון.
אנחנו רואים לדבר לנסות קומפטיציון בפרסות
אנחנו שמחים מאוד, שמחים שניצחנו בתחרות הזאת באופן נאמן. כך אמר אמש יועצו של המועמד שניצח. אבל המתמודדים האחרים כועסים מאוד. הם טוענים כי התוצאות זויפו, ויש להם על מה להסתמך. סקרים שנערכו לפני הבחירות כלל לא הציבו את גזואני כאחד הפייבוריטים לניצחון. קרב הבחירות אמור היה להיערך בין ראש הממשלה לשעבר סידי מוחמד וולד בובקר ובין פעיל ידוע נגד העבדות שם בירהם דעבד. עוד לפני פרסום התוצאות הביע בובקר חששות באשר להתנהלות הבחירות. אנחנו רואים סימנים לא ממש מעודדים, כבר עכשיו. בהשפעת גורמים רבי השפעה, אשר תומכים במועמד השלטון, מנעו מכמה וכמה מועמדים של האופוזיציה להיכנס לתחנות ההצבעה, כך הוא הזהיר. כאן רינה בסיסט.
ולחדשות נעימות הרבה יותר, בפורטוגל נפתח בימים אלה פסטיבל טרה דה ספרד, המבקש לחזק דרך תחום התרבות את הקשרים בין פורטוגל לישראל, בדגש על תרבות האנוסים. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, מירי קרמלובסקי.
שלום, שלום ערן.
פורטוגל, נזכיר, כמובן מדינה שהיהודים נאלצו לגלות ממנה, אבל בשנים האחרונות אנחנו באמת רואים פריחה ביחסים, וגם מגמה הולכת וגוברת של ישראלים שמקבלים אזרחות פורטוגלית ואפילו הולכים לחיות שם זמן מה.
נכון, יש את, אנחנו, הפורטוגלים קוראים לזה השיגעון הפורטוגלי. אגב, הם בצחוק בוכים בפניי שהם לא מתגברים על הביקוש לאזרחות פורטוגלית של הישראלים, בעיקר הצעירים כמובן. הפסטיבל הזה הוא פסטיבל שני כבר של החיבור הזה בעיר שנקראת ברגנזה, שהיא בעצם עיר על הגבול הספרדי. התיירים הישראלים עוד לא כל כך מכירים, וזה מומלץ כי זה אזור מאוד מאוד מיוחד.
למעשה הרבה מאוד מיהודי פורטוגל היו מגורשי ספרד שהיגרו לפורטוגל ואחר כך נאלצו בעצם לעזוב גם את פורטוגל.
בדיוק, זה בדיוק הסיפור, וכפי שהשגריר שלנו רפי גמזו סיבר את אוזניי, מסתבר שמדובר בכמות אדירה של יהודים. בו נשמע אותו.
אנחנו נמצאים במקום של גובל, שהוא במרחק קילומטרים בודדים מספרד, מהגבול הספרדי, ולכאן הגיעו לאזורים, אזורי הגבול שבין פורטוגל לספרד, הגיעו ככל הנראה כ-200 אלף יהודים, שהם בעצם מהווים באותו שלב, באותה עת, הם מהווים כחמישית מהאוכלוסייה של פורטוגל. לכן אגב, כמעט כל פורטוגלי שני או שלישי יספר לך שיש לו שורשים יהודיים. זה לא לגמרי מופרך. גם אם לא לכולם יש הוכחות, אם לאחדים מהם יש תחושות, אחדים היו רוצים להתגנדר בזה. אפילו נשיא הרפובליקה, נשיא פורטוגל, שהוא איש שהולך מדי יום ראשון לכנסייה, מספר ומצהיר באופן פתוח, גם בשיחות איתי, על כך שמצד אמו המשפחה היא משפחה יהודית.
אז יש היסטוריה, ואפשר להניח שיש גם לא מהתרבות
נשיא, ש... נשיא פורטוגל, אתה יודע. מציגים כאן סרטים ישראלים, סרט של גיא נתיב, אלוהים היקר, מציגים את אהבה וחושך, הסרט של עמוס עוז, על פי הסיפור של עמוס עוז. אגב, יש כאן גם שיתופי פעולה כלכליים, מתוך העובדה שהם מאוד מעוניינים, לא פחות מזה שהישראלים היום מסתבר מעוניינים לחיות במקום המאוד רגוע הזה, יש לומר. יש כאן גם תערוכות, ואולי המפגש המעניין שהיה לי הוא עם הרב יונתן אלעזר, בחור כהאור יש לומר, ממוצא פורטוגזי, שהקים להקה ג'אז פרדיק. בוא נשמע קטע מהקטע, מהמוזיקה שלו.
Saparita mo tamemo saparena hil batemo Saparita mo tamemo saparena hil batemo Bat malachim ha-chakomo on makomech saparili Bat malachim ha-chakomo on makomech saparili
איזה יופי!
טוב, זה דווקא קטע אחר, זה קטע של אנסמבל ימה, אבל רק לסבר את האוזן שיותר ויותר באמת נקשרים הקשרים האלה. אגב, אולי בנפרד אני עוד אעשה בהמשך כתבה על אינז, שפגשתי את החוקרת גנטית שבודקת את ה-DNA של הרבה מאוד אנשים בפורטוגל שטוענים שיש להם דם יהודי, בשביל באמת למצוא את החיבור ביניהם לבין קהילות ספרדיות אחרות. פרויקט מאוד מאוד מרגש, שבאמת מראה שהעם הזה מאוד מאוד מעוניין לקשר הזה עם ישראל ועם התרבות היהודית. כן, אמר רפי גמזו, 200 אלף היגרו לפורטוגל, היו חלק מאוד גדול מאוכלוסיית פורטוגל. אגב, בברגנזה יש גם מוזיאון שמנסה לשחזר, כן, את הסיפור הזה, שזה לא פשוט. אז אם אתם מטיילים בפורטוגל, זאת ההמלצה שלי לחודשים הקרובים.
מירי קרמלובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה רבה.
תודה לך, אירן.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, הטכנאים הגר גבאי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, באתר, בגוגל או בכל אפליקציית פודקאסטים. ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בדחיפה, בלי פרסומות, ישירות לנייד. המשך יום מצוין.
כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.